לא רואה בעיניים. הכתבה של הילו גלזר. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בליל הבחירות האחרונות, בשעה שחבריו בגוש הימין חוגגים את ניצחונם המוחץ, הסתגר שמחה רוטמן בחדר קטן במטה הציונות הדתית בירושלים והחל לכתוב. כאן, בחדר חסר חלונות, אני מתחיל לנסח את המילים הראשונות בספר שמבקש להיות מעין דברי הסבר לשינוי המשמעותי ביותר בסדרי השלטון מאז הכריז אהרון ברק על ההפיכה החוקתית בשנת 1995. כתב רוטמן בפרק המבוא של המדריך לרפורמה, פרייטו. הספר "למה שהעם יבחר את השופטים" יצא לאור כעבור חודשיים בלבד. אצל כל סופר אחר, אפשר שהדהרה הזאת היא סימן לחפיף ניקיות, אך לא במקרה של רוטמן, שזה עשור שקוע כל כולו בפרויקט לשינוי מערכת המשפט, ומסוגל לנעום בלהט על החולאים של שיטת הסניוריטי גם מתוך שינה. זו גם הסיבה שרוטמן, אדם שבדרך כלל נרתע מפתוס, בחר במילים כה דרמטיות כדי לתאר את המשימה שלקח על עצמו. רוטמן מרגיש את משק כנפי ההיסטוריה תופח על פניו, אבל זה לא אומר שהוא שענן. אם התיקון הזה לא יתבצע, חלילה, פוטנציאל הנזק עצום, מזהיר רוטמן בריאיון למוסף הארץ שמתקיים בלשכתו בכנסת. הבטחה שמתנפצת יכולה להיות אירוע גרוע ומסוכן. אם נאכזב את הבוחרים שלנו, את עצמנו, אם נפספס את ההזדמנות, השבר של המחנה הלאומי יהיה ענק, עד כדי אובדן אמון במדינה, במוסדות שלה, בדמוקרטיה. מה ירגישו 2 מיליון איש שהאמינו שהם שלחו את הנציגים המושלמים לכאורה לטפל בזה? יריב לוין ושמחה רוטמן, ואפילו הם נכשלו. סליחה שאני מדבר על עצמי, אבל הרי מי יכול לעשות את זה יותר טוב? אם לא עוברת רפורמה, אנחנו הולכים לבחירות, ממשיך רוטמן. אני לא מאיים. זה לא שאצביע אי אמון בממשלה. אבל ממשלה שלא מסוגלת לספק את ההבטחה הבסיסית ביותר שלה, לבוחריה, לא תחזיק מעמד. זה גם מה שמניע את המתנגדים. המפגינים לא נאבקים ברפורמה. הם צועקים כי הם הפסידו את השלטון. הרפורמה, במחילה, מעניינת את הסבתא של יאיר לפיד. לפניה זה היה אבי מעוז. הוא מצא לעצמו נושא חדש לבסס עליו קמפיין. אנחנו נפגשים בפעם הראשונה בבוקר שני שעבר, בשעה שמחוץ למשכן מתקיימת הפגנת הענק נגד ההפיכה המשטרית. רוטמן משדר שזה לא מזיז לו. הייתי בהפגנות גדולות פי המון מאלה, שלא הובילו לשינוי מדיניות. הפגנות הן דבר חשוב, אבל ברור פה מי המפגינים. רואים את זה בעיניים, בסקרים. הסקרים מראים שכמחצית ממצביעי גוש נתניהו מתנגדים לרפורמה בצורתה הנוכחית. נורא קל לעשות מניפולציות ולייצר מראית עין של התנגדות. לשאלה כמו האם אתה תומך בכל סעיפי הרפורמה? גם אני הייתי משיב לא. הרי הודעתי שאחרי הקריאה הראשונה הכניס תיקונים. מעטים מאוד מהמפגינים הצביעו לגוש הימין. בסוף מדובר באשכנזים חילונים בני 55 ומעלה. זו אוכלוסייה חשובה, לא צריך להתעלם ממנה. אבל כשאני מתראיין ואומרים לי כולם, אני אומר שזה מאוד מעליב שהכולם שלכם לא כולל את החרדים, הספרדים, רוב הדתיים. אתם מסתכלים רק על הבלטות שלכם. אנחנו מדינה גדולה, ממשיך רוטמן. 150,000 איש הצביעו למרץ והיא לא נכנסה לכנסת. אז עכשיו השמאל מתגייס למען מרץ. ולמרץ אין מה להפסיד, אז היא מטריפה את השטח. מבחינתה, בצדק מוחלט, כי אם יהיו בחירות, אולי תהיה לה הזדמנות לחזור. אתה באמת מאמין שמרץ הרמוסה היא המנוע של ההפגנות? לא סתם כמעט כל הח"כים לשעבר של מרץ נמצאים בהפגנות. תסתכל מי מדבר בצורה הכי תקיפה. מי מאיים במרי אזרחי? באמת? אני רואה מחאה חריפה, עם כיסא התנגדות בימין, אפילו באפרת יש הפגנות. אתה לא רואה הפגנות באפרת, אלא אנשים שבאו להפגין באפרת. אני לא מזלזל, אבל ברור מאיזה אזור חיוג אתם. השמאל, כמו כל האליטה, יודע לייצר אפקט גדול בהרבה מגודלו. הוא מיומן בלהפעיל לחצים, להרים טלפונים, לאיים. אנשים אומרים לי, אנחנו חוששים להתבטא בעד הרפורמה, כי אנחנו מפחדים לאבד את מקום העבודה שלנו. יש המון אנוסים. כל העולם מזהיר מפני הרפורמה, בחירי הכלכלנים, המשפטנים, מדעני המדינה, זוכי נובל, נשיאי אוניברסיטאות, דיפלומטים, ראשי מדינות. אלפים רבים של מומחים מהארץ ומהעולם. את כולם שלך זהב הגלון? מושקעים סכומי הטק בקמפיין הזה. אתה מכיר היטב את שוק העצומות, הן לא קורות מעצמן. הקנדים, שיש להם מושג ירוק על שיטת המשטר בישראל, לא קמים בוקר אחד ומפיצים מכתב על זה שהתרבות הפוליטית פה לא מתאימה לאימוץ פסקת ההתגברות הקנדית. מישהו מפעיל אותם. אתה שואל אותי מי? אני לא יודע. מומחים מהמחנה שלך יוצאים נגד המהלך במובהק, בריש גלי. פרופסור יואב דותן מהאוניברסיטה העברית, דוקטור אסף סגיב שהיה בכיר במכון שלם, והם כמובן לא היחידים. אפילו אלן דרשוויץ, שאמרת פעם שאתה מעריץ אותו, יוצא נגד התוכנית. להגיד שהוא יוצא נגד התוכנית זה לא מדויק. בחלק הוא תומך, לחלק הוא מתנגד, ועכשיו נשאלת השאלה איפה אתה מסווג אותו. אני לא מצפה להסכמות על הכל. אפילו אני ויריב לוין לא מסכימים על הכל. כך גם יוג'ין קנדל, יעקב המדרור, יעקב נגל, יועצים קרובים לשעבר של נתניהו, גם הם אנשי שמאל. הרבה מאוד מאלו שמדברים נגד הרפורמה עושים את זה מהפוזיציה של האמא האמיתית במשפט שלמה. דהיינו, אנחנו חושבים שקריטי להעביר את הרפורמה, אבל אם זה אכן יקרה, יש פה קבוצה שתשרוף את המדינה, ואנחנו יותר אוהבים את המדינה מה שחושבים שצריך להעביר את הרפורמה. זה נורא. איפה זה שם אותך? לצורך העניין, אני... או השלטון במדינת ישראל הוא שלמה המלך. אני צריך לתת את התינוק לאמא האמיתית. לתומכי הרפורמה שאומרים, תוותרו לשמאלנים האלה. כלומר, לתת להם את התינוק כנגד רצונם. אני, כמו המלך שלמה, צריך להסביר לאמא האמיתית שאסור להשאיר את התינוק בידיהם של אלו שמוכנים לשרוף את המדינה כי הם הפסידו את הבחירות. מעצם ההתנהלות שלהם, הם מראים שהם לא ראויים להחזיק בו. כשנשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, מדבר במונחים של מלחמת אזרחים, טנקים ברחובות וכיתות יורים, הוא בעצם מודה שכל הזמן הזה הוא החזיק את המדינה שלו ברשות. התפקיד של הקואליציה שלנו היא להגיד לאנשים האלה, חבר'ה, אתם לא האמא האמיתית, התינוק הוא של כולם, הוא של העם. זה תהליך קשה, ממשיך רוטמן. אסור לזלזל בכאב של מי שהתרגלו להחזיק בתינוק. זה אירוע טרגי ונוגע ללב עבור כל מי שנמצא בתוך האליטה, אבל עבור מי שנמצא מחוץ עלה, זה אירוע משמח. לפעמים זו פרוצדורה שעושה את ההבדל. את ההפיכה המשפטית, או בשמה הרשמית רפורמת לוין, היה אמור להוביל שר המשפטים מהליכוד. אבל בשל התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, למרבית סעיפיה, הפקיד לוין את קידומה בידי רוטמן, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט. רוטמן שועט קדימה עם תוכנית רדיקלית יותר מזו של תאומו האידיאולוגי, והשבוע הצליח להעביר שניים ממרכיביה בקריאה ראשונה. הממשלה תמנה את השופטים בלי שום גורם שיאזן אותה, ובגץ לא יוכל לפסול חוקי יסוד. בהמשך מתכננת הקואליציה להשלים את המרכיבים הנוספים. הממשלה תוכל להצניח עורך דין כראות עיניה לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, יוחלש מעמדם של היועצים המשפטיים, גם אם הם יקבעו שמהלך אינו חוקי, שרים יוכלו להתעלם מהם. המחלקה לחקירות שוטרים, מחש, תוכפף ישירות לדרג הפוליטי ותחקור גם את הפרקליטות. הכנסת תוכל בקלות לחוקק מחדש חוק שנפסל בבגץ, ישלל מעמדו של חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו כחוק יסוד, תצומצם זכותם של אזרחים לעתור לבגץ נגד השלטון, תבוטל עילת הסבירות, ולבסוף יפוצל ויוחלש תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. כך הפך מועמד מספר 4, ברשימה של מפלגת נישה, עורך דין שעד לפני שנתיים הוביל עמותה שהייתה מוכרת בעיקר לקומץ יהודי חן בימין השמרני, לקטר הדוהר של המהלך לשינוי פני המשטר בישראל. תיקוני החקיקה, מרחיקי הלכת שלו, מנוסחים בין היתר בעזרת יועצו, עורך דין שמעון נטף, שעד לפני כשנה היה חוקר בפורום קהלת. עקבות ניירות העמדה של הפורום ניכרים בחלקם. רוטמן, מצידו, לא נותן להזדמנות שנקראתה בדרכו לחמוק. לא חולף יום בלי שהוא מייצר כותרת. רוטמן נוזף במשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אביטל סומפולינסקי, וטוען שהיא נשלחה לעשות מניפולציה על דעת הקהל. רוטמן גוער ביועץ המשפטי של הוועדה שלו, גור בלי, ומכנה את חוות הדעת שלו מוטה. רוטמן קורא לכלוא את היועמ"ש הקודם אביחי מנדלבליט בשל דברים שאמר בריאיון. רוטמן אומר שלפיד מנהל קמפיין BDS נגד מדינת ישראל. וזהו רק מקבץ חלקי מהימים האחרונים. כמו שאני רואה את זה, ה-BDS יכול להישען לאחור ולא לעשות כלום. תראה למה גרמתם. בריחת המשקיעים החלה, חברות דירוג האשראי מזהירות מהבאות, השקל הולך ונחלש בהתמדה. הניסיונות לגזור חיבור בין מה שקורה לשקל לבין השאלה אם הרפורמה טובה או לא, הם שילוב של אנכרוניזם, הטעיה וצ'רי פיקינג. ביום שהתוכנית עברה בוועדה, הבורסה עלתה בחדות. יכולתי לראות בזה מחמאה, אבל אני לא עושה את זה. מה שמצריק זה שכשמשווים אותו למדינות כמו פולין או הונגריה, לא מזכירים שדירוג האשראי שלהן לא ירד בעקבות הרפורמות. בחוגים שלי, ההשוואה להונגריה נאמרת בזעזוע, אבל בקרב אנשי ימין שתומכים ברפורמה, יש כאלה שרואים בהונגריה מודל, ואפילו הולכים להשתלם אצל אורבן. ואתה? כשמשווים למדינות אחרות, כדאי לדעת מה באמת קורה שם. כך פועל חוקר, אבל כנראה שהסקרנות האינטלקטואלית נעלמת כשמדובר בימין. למה שאתה עושה עכשיו, קוראים אצלכם גזלייטינג. לך תשאל חוקרים מהשמאל, שדנים במקרה מבחן של תיקונים חוקתיים מהודו, בנגלדש וקולומביה, אם הם רוצים שנהפוך להודו, בנגלדש וקולומביה. אנחנו מדברים עכשיו על הונגריה. בהונגריה הימין עלה לשלטון, תם הטקס. אותו דבר כאן. מה שמדהים הוא שבאים בטענות לאורבן על ביטול החוקה הקומוניסטית, כי כנראה שקומוניזם הוא בעיניכם מודל טוב. בוודאי שהונגריה נמצאת באירוע בעייתי, אבל זה לא שקודם המצב שם היה פיצ'ז. אירוע בעייתי? אוניברסיטאות שלמות מוגלות לחול. לא נשארה כמעט תקשורת חופשית. אני לא מכיר את מצב האקדמיה בהונגריה, אני כן יודע שבישראל אין חופש אקדמי. רוטמן שולף מערימת מסמכים שעל שולחנו, גילוי דעת שהפיצה בשבוע שעבר האוניברסיטה הפתוחה לסטודנטים שלה, בחתימת נגידת האוניברסיטה ונשיאת העליון לשעבר דורית בייניש. מה שנקרא הכינותי מראש, הוא אומר, הוא מקריא מהמכתב שורות נבחרות, לרבות זו המזהירה מפני שערה משפטית שמתרגשת עלינו ומאיימת להחריב את היסודות העמוקים ביותר של ישראל, וזו הקובעת כי הרפורמה מקודמת תוך רמיסה והתעלמות מהידע האקדמי שנצבר. רוטמן עוצר ומבקש לפרש. מה עושה מרצה בפתוחה שמעוניין בקידום והוא במקרה אחד מ-64 המנדטים שהצביעו עבורי ועבור הרפורמה המשפטית שלי? אתה יודע כמה פניות אני מקבל מאקדמיים שמפחדים לדבר שמה יבולה להם? אל תעבדו על עצמכם שאתם נאורים וליברלים, זה כבר מביך. החופש האקדמי בישראל הוא פרסה. אתה לא שונה על שאלה. שאלתי על רדיפה, צנזורה על מאמרים, בריחת מוחות וירידה דרמטית באיכות המחקר המדעי. זה מה שקרה בטורקיה, זה מה שקרה בהונגריה. אני לא רוצה שישראל תהיה הונגריה או טורקיה, כפי שאני לא רוצה שתהיה בארצות הברית, בריטניה או יפן. אני רוצה שישראל תהיה מדינה דמוקרטית, שבה העם הוא הריבון, ושבה לכל אזרח יש יכולת להשפיע כיצד המדינה שלו תתנהל. בהנחה שהרפורמה עוברת כפי שהיא, איך אתה רואה את החברה הישראלית בעוד 5 שנים? אני אסביר לכם מה הבעיה שלכם בעיניי. אהרון ברק היה מהנדס חברתי. אני לא רוצה להנדס חברה. אני לא רואה בעצמי ארכיטקט של השינוי החברתי. אני טכנאי, אינסטלטור, פותח סתימות. אחרי שהן ייפתחו, אתה תוכל לקחת את החברה לאן שאתה רוצה. אני אוכל לקחת אותה לאן שאני רוצה, ונעשה את זה בהליך דמוקרטי. אין לי איזו אידאה פיקס, ואני לא חושב שצריך שתהיה. אבל ברגע שתטפל בתשתית, תוכל לקחת את זה לאן שתרצה. הציבור יבחר לאן לקחת את זה. ברור שאם אני אהיה ברוב, זה יהיה יותר דומה לעמדותיי. אבל בינתיים העבודה שלי היא על היסודות, והיא נעשית מאחורי מסך בערות. אני בכלל לא בתוכן, אני בפרוצדורה. הרי אתה מרופף את הבלמים כדי לאפשר דהרה לישראל שתראה אחרת. בביקורת לספרך, למשל, כתב מרדכי קרמניצר שהפוליטיזציה ומינוי שופטים נועדה למנות, ציטוט, שופטים לאומנים הדוגלים בעליונות יהודית ובהדתה וליבם גס בזכויות האדם, סוף ציטוט. אתם מסתובבים עם השדים שלכם על מה הייתם עושים לנו אם הכוח היה בידיכם ומלבישים אותם עלינו. זה האירוע. קרמניצר בשלטון היה כופה עליי את תפיסות העולם שלו בלי לראות בעיניים. אורח החיים והתפיסות שלי לא היו מעניינים אותו. הוא היה רומס ודורס. הוא חושב שאני נוהג כמוהו. קוראים לזה השלכה. מתחת לפני השטח רוחש הכיבוש. אתם רוצים להעמיק אותו. בגץ והיועצים המשפטיים מנסים לבלום אתכם. בסוף הכל חוזר לשם. בגץ והיועצים המשפטיים בולמים מדיניות בכל התחומים. גם את הטיפול במחירי הדיור. את הכיבוש הם בולמים על הדרך. זה לא שיש להם איזו עמדה אנטי-כיבושית כזאת או אחרת. הם פשוט תמיד מפריעים. בגץ מגן על האזרח הקטן. בהנחה שהרפורמה עוברת כפי שהיא, איך האזרח מתגונן מפני עריצות הרוב? מי מגביל את כוחו של הרוב כאשר הוא מופנה כלפיו? בית המשפט העליון הוא היום האחרון שנותן סעד לאזרח הקטן. ברגע שהוא לא יהיה עסוק בלנהל את המדינה, יהיה לו זמן וקרדיט ציבורי לסייע לנפגע לא פופולרי. כשבית משפט מתמודד מול גורם פוליטי, הוא אף פעם לא יוצא מזה טוב. תמיד חצי יהיו מרוצים מההחלטה שלו וחצי יסנאו אותה. ואמון הציבור הוא משאב מתקלה. אני רוצה בית משפט שידע להגיד לפרקליטות ולמשטרה לא בפרשת פגסוס. בית משפט שכאשר מביאים לפתחו מעצר מנהלי שגוי, לא משנה אם של ערבי או יהודי, יוכל להשתמש בקרדיט הציבורי שהוא צבר כדי לבטל אותו. אבל היום אין לו את הקרדיט הציבורי הזה. אתה טוען שבגץ לא בא לעזרתו של האזרח הלא פופולרי. מה בנוגע לבגץ אדוארדו, למשל, שחייב את המדינה למגן את כל הכיתות בסדרות ועוטף עזה? כן, כי ילדים קטנים שחוטפים טילים על הראש הם דבר לא פופולרי. טוב שלא אמרת ארנבונים חמודים עם עיניים כחולות. די, חלס עם השטויות, הרי המיגון עולה כסף, נכון? מישהו שילם אחרי שבגץ נתן פסק דין, או שהכסף הגיע מהאוויר? מה עם סדרי העדיפויות? מה בא על חשבון מה? אולי כדי לקיים את פסק הדין הזה, הוספנו עוד כמה הומלסים ששוכבים ברחובות? הרי אפשר להמשיך עם הפופוליזם הזה עד אין סוף. אז בגץ יצא גבר, כל הכבוד, אבל הכסף הזה חסר איפשהו. ומה לגבי הבגץ שקבע שהחזקת רכב היא איננה עילה לשלילת הבטחת הכנסה, ובאה לעזרם של העניים ביותר? כמה רמאים יקבלו קצבת הכנסה בגלל פסק הדין הזה, אתה יודע להגיד לי? כי אני לא. ואולי אלמלא כל הרמאים האלה שבית המשפט נתן להם פתח, אפשר היה לעזור יותר למי שבאמת מגיע? הרי אם יש פחות מקבלים, אפשר להעלות את סכום הקצבה. ברגע שבגץ הפך את זה לכלל, הוא דפק אלפי משפחות עניות. הלאה. בגץ מויסה קבע שהחשמל הוא מצרך יסוד, וכי האנשים המצויים בחובות ובקשיים כלכליים לא ינותקו באופן אוטומטי. אז תעריפי החשמל יעלו לכולנו. ועכשיו יש עוד עני או פושט רגל שירד מתחת לקו העוני. שוב, יש מחירים לדברים האלה. ובהקשר הזה, בוא לא נשכח את הבגץ שחייב את ישראל לספק חשמל לרצועת עזה. גם על זה כולנו משלמים. ובאמצעות החשמל הזה, הם מתפעלים את הטילים שמפניהם צריך למגן את הכיתות של הילדים שהזכרת קודם. כלומר, הרווחנו פעמיים מחוסר האחריות של בגץ. פעם על החשמל שמיוצר בעזה, פעם שנייה על מיגון הכיתות. באמת כל הכבוד, תודה בגץ. אתה באמת מאשים את בגץ בעירי הטילים מעזה? שמע, זה כבר טיעון סהרורי. אני לא מאשים את בגץ בירי הטילים מעזה. אבל אי אפשר להתעלם מכך שיש אנשים רבים שחושבים שישראל צריכה להילחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. זה ברור שבית המשפט העליון השפיע בצורה משמעותית על יכולתה של מדינת ישראל להילחם בטרור. יש שיגידו שזה שווה את המחיר. הזכרת קודם מעצרים מנהליים. תאר לך שמחר עולה הממשלה, שנוקטת יד קשה בהקשר זה, וקובעת מדיניות של מעצרים מנהליים סיטוניים. מי ירסן את הממשלה הזאת, בהינתן הסיכוי הקלוש שחמישה עשר שופטים יגיעו להסכמה פה אחד, ושממילא יש פסקת התגברות? אני חושב שהפרלמנט הוא מנגנון איזון הרבה יותר אפקטיבי על הממשלה מאשר בית המשפט. הקורונה הייתה דוגמה מאלפת לכך. בית המשפט, למעט בנושאים ספציפיים וסקסיים בקרב קבוצת התמיכה הפוליטית של מפלגת בגץ, לא התערב. באיסור הפגנות הוא היה מאוד תקיף, כי אלו החבר'ה שלו. אבל איסור יציאה לתפילות? פה לא. העתירות האלה נדחו בנימוק של בריאות הציבור, כאילו שהווירוס מבדיל בין הפגנה לתפילה. למה? כי המתפללים הם לא חברי מרכז של מפלגת בגץ. אז screw them. בגץ לא מגן על זכויות האדם, הוא מגן על חברי המרכז שלו. איך אתה יכול להגיד שהכנסת היא מנגנון מרסן, כשהיא נשלטת לחלוטין על ידי הממשלה? לא נכון, משיב רוטמן. הוא מבקש אישור ללחוץ על הטייפ, ונושא נאום אוטוסטרדי שסוקר את מצבם הפריך של ממשלות ישראל ב-20 השנים האחרונות, לדבריו בשל תלותן בכנסת. ממשלת שרון ב-2003, כדי להשיג רוב קואליציוני הוא מפטר שרים, מדיח מורדים, משתמש ברשת ביטחון מהאופוזיציה, ובסוף נאלץ לעזוב את המפלגה שלו. ועד המשבר הפוליטי האחרון, 5 מערכות בחירות, ממשלת חילופין אחת קורסת, ראש ממשלה עם 6 מנדטים, ממש יציבות שלטונית מטורפת. חבר'ה, אתם חיים בעולם פייק, הוא מסכם. אין ולא הייתה במדינת ישראל ממשלה ששולטת בכנסת, ודאי שלא ב-20 השנים האחרונות. גם עכשיו זה לא באמת קורה. אז זו התשובה שלך. האיזונים והבלמים יגיעו מהרשות המחוקקת? לא, מה שאני אומר זה שלרשות המבצעת יש ים איזונים ובלמים. לרשות המחוקקת יש ים איזונים ובלמים. ויש רק רשות אחת, השופטת, שאין לה לא איזון ולא בלם. כל מה שאני עושה זה לשים עליה איזונים ובלמים. אז המנגנון הקיים הזה מספיק מבחינתך. אחרי הרפורמה אין צורך בעוד גורמים מרסנים? אני אומר שבמבחן התוצאה אין פה ממשלות מאוד יציבות, ואין אצלנו מיעוטים לא מיוצגים. אין דבר כזה מיעוט שלא יזדקקו לו בשביל הצבעה כזאת או אחרת, או לכל הפחות לקיזוז במליאה. ולכן לערבים במדינת ישראל יש כוח, גם בממשלות שהן לא יושבים בהן. הרי במה מאשימים כל הזמן את ביבי? בדילים עם אחמד טיבי שנמצא קבוע באופוזיציה. אתה יכול לדבר איתי על מסתננים ולשאול כמובן מה עם הפלסטינים, נכון? בכל זאת, הארץ. אבל בתוך מדינת ישראל, המערכת הפוליטית מעניקה למיעוטים הגנה וכוח שכמעט אף מדינה לא נותנת. כשבית המשפט ביטל חוקים בשם ערך השוויון, הוא כמעט תמיד עשה את זה כדי להגן על הרוב האשכנזי הלבן מתל אביב, ממשיך רוטמן. הוא הגן אליך מפני גולדקנופ, איש המיעוט. ביטול חוק הגיוס 3 פעמים, ביטול חוקים שנתנו הטבות לאברכים, אברכים שמקבלים הבטחת הכנסה. קבוצת המיעוט הכי קטנה, הכי חלשה, הכי מסכנה. אנשים שהם בתחתית של התחתית של הסולם הסוציו-אקונומי במדינת ישראל. הורים לחמישה שמקבלים 1,000 שקל בחודש, ולמי ישבו אותם? לסטודנטים. כאשר כל סטודנט מקבל פי 12 מאותו אברך בהקצאות ממשלתיות. והנה, הגישו בקץ על הפגיעה האדירה בשוויון, ובגץ נענה לטענה המופרכת הזאת. רוטמן מגביה טון ופניו מאדימות. אני אומר לך, אלו שופטים בורים ועמי ארצות, שופטים שלא יודעים לקרוא. לפני שהם לומדים משפטים כדאי שילמדו מילים. את תחתית החבית של המעמד הכלכלי-חברתי הפכו לרוב הרשע והחמדן שצריך להתגונן מפניו. אפשר להתחרפן. אז זו התשובה שלך. הכנסת מספיקה, לא מוסיפים עוד מנגנונים. רוטמן דופק על השולחן. לא, אני לא אגיד לך שלא מוסיפים עוד מנגנונים. יש מנגנון אחד שדופק את המיעוטים במדינת ישראל, קוראים לו בגץ. אני מסיר את המנגנון הזה שנותן לך כוח לרמוץ את המיעוטים. אל תספר לי שאתה מגן המיעוטים, אני מגן המיעוטים. אתה מגן המיעוטים? אני מגן המיעוטים. אתה הגנב שגורף את קולות המיעוטים ומגיש אותם לבגץ. ובגץ פודה אותם לכוח ונותן לך אותו, גם כאשר אתה מפסיד בקלפי בבחירות הוגנות. אתה שמח כשבגץ רומס את המיעוט, אתה לא מגן המיעוטים. מה שאני עושה עכשיו זה לקחת מנגנון שמרכז אצלו עוד ועוד כוח ואומר לו, אל תהיה חזיר, אל תדרוס את המיעוטים. אבל אתה בוכה על כבשת הרש האחרונה שלא נותנים לך. אתה לוקח את כבשת הרש הזאת, שם אותה על הגריל, אוכל אותה מול העיניים של הילד החרדי הרעב, ומתלונן שלא נותנים לך עוד. גונב ובוכה, יורה ובוכה, זה הסיפור. אל תגיד לי אין מנגנונים מרסנים. יש מנגנון אחד שמשמר את הכוח האליטיסטי שאתה השגת שלא בצדק, ועכשיו הוא נלקח ממך. אז אל תספרו לי שאתם מגיני המיעוטים. אתה מגן על הפריבילגיות שלך כאשכנזי, חילוני, שמאלני מתל אביב, ועליהן אתה עכשיו יוצא להפגין. אני שומע שנאה יוקדת בקול שלך. אין שום דבר אישי, חס ושלום, אני מדבר בתקיפות כדי להדגיש נקודה. בזמן כהונתה של ממשלת השינוי, היית נציג האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. בספרך כתבת כך, עוד לפני הבחירות הקודמות, הודענו שמטרתנו היא להיכנס לוועדה לבחירת השופטים רק בשביל לחבוט בה את האור. במילים אחרות, סוכן כאוס. לא סוכן כאוס, אלא מי שחושב שהוועדה הזאת היא גוף מושחת שצריך לסגור אותו ולעברר את כל הליך בחירת השופטים. אבל תסתכל במה מאשימים אותי כשאני מציע לעשות שימוע פומבי למועמדים לשיפוט בוועדת החוקה. אומרים שאני מנסה לצבור כוח פוליטי ולעשות דילים במחשכים. שימוע פומבי הוא מה שימנע מינוי שופטים עם קשרים פוליטיים ועם שלדים בארון. אני רוצה שיימינג ציבורי במקרה שבו מנסים למנות בן אדם מסיבות לא ענייניות. ואם הוא לא מסוגל לענות על שאלות רציניות, תקראו לו את הצורה. אני מגיש את זה לאופוזיציה על מגש של כסף. זה אמור להיות חלומה מרת טוב, חגיגה לדמוקרטיה. ומה אומרים עליי? לא, הוא רוצה למנות מקורבים. מה בין מקורבים לשימוע פומבי? בוא תלמד אותי, אולי יש דברים שאני לא יודע. שימוע פומבי מוליך את המועמדים לקלוע לדעת הרוב, ובסוף הקואליציה אוחזת ברוב. מה שאתה מציע במקום זה שהוא ימונה על ידי המיעוט. בוא, נשמה. זו החלופה, אל תערבב את עצמך. או שאתה נותן את הכוח לרוב, או שאתה נותן אותו למיעוט. אין אמצע. לפי קו המחשבה שלך, במקום שהמועמדים יתחנפו ל-61 ח"כים, על כל היגיון והרב דוריות שהם מייצגים, עדיף שהם ימשיכו להתחנף לכנופיית רחביה. זה הסטטוס קוו שאתה מטיף אליו. אתה רוצה בית משפט בדמותך וחצלמך שמשכפל את עצמו לנצח. מה שאני בעיקר רוצה זה שלרשות המבצעת לא יהיה רוב אוטומטי בבחירת שופטים. אתה אומר, הכנסת מספיקה והיא תאזן. ואני אומר, לא, הכנסת לא מספיקה ולא תמיד תאזן. היום הרשות המבצעת עושה מה שהיא רוצה ברשות המחוקקת. הממשלה מכריזה על משמעת קואליציונית על כל שטות. בנימין שולט בגוש שלו ביד רמה. הכנסת לא יכולה לשמש לבדה כמערכת בלמים אמינה. אם תציע איזונים ובלמים חזקים, אף אחד לא יפגין. שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אפילו המחשבה שנתניהו שולט בליכוד מפריחה את עצמה פעם אחר פעם, אבל אתם לא מפסיקים למחזר אותה. נכון, הם מבינים מה זה להיות מפלגת שלטון, אבל יש קווים אדומים ואין שליטה ללא מצרים. כשאני הבאתי את החוק שעסק ביחסי עבודה, כל הליכודניקים שקשורים לוועדים נכנסו להיסטריה. אתם מתכננים חוק שיאפשר לכם להצניח עורך דין מבחוץ לנשיא העליון, זה נשמע מופרך. להצניח ישירות לנשיא או לא ישירות לנשיא, זה חסר משמעות. חנן מלצר היה עורך דין שמונה ישירות לעליון, ולפני כן הוא היה היועץ המשפטי, הוא פעיל במפלגת העבודה. אני לא זוכר שמישהו קפץ. אני באמת מנסה להתחבר לחלק מהטיעונים, אבל כאלה שמבוססים על הכלל של הימין אסור, מה של השמאל מותר, מקובלים אצלי מעט מאוד סימפתיה. יש עוד מנגנונים שיכולים לשמש כאיזונים, אבל אני מניח שגם להם אתה תתנגד. חוק יסוד השוויון, או הגבלת כהונה לשתי קדנציות שתמנע התבססות של מנהיג חזק כדיקטטור. חוק יסוד שוויון הוא לא איזון ולא בלם, הוא טמטום. שוויון זו מילה חזרת משמעות, זו טאוטולוגיה. הרי כבר יש חוק איסור אפליה. אז מה זה אומר חוק שוויון? מי שווה? האם חוק שקובע שגיל ההצבעה הוא 18 ומעלה הוא חוק שוויוני? האם חוק שקובע שגברים יוצאים לפנסיה בגיל 67 הוא שוויוני? האם כשאני נותן נקודת זיכוי מס נוספת לנשים כדי לעודד אותן לצאת לעבודה, זה שוויוני? כן? לא? שחור? לבן? למרות שאתה צועק, אני אמשיך לדוש בנקודה הזאת איתך. אין לך פתרון להריצות בחסות רוב של 61. קודם כל בוא נוריד את המסכות. מה שקורה היום זה שכשהשמאל בשלטון, הוא יכול למנות איזה שופטים שהוא רוצה, וכשהימין בשלטון הוא לא יכול, כי השופטים הם אתה. אתה מבקש שבמקרה שבו הצלחת לאחוז ברסן השלטון לעשר דקות, תוכל לעשות מה שבראש שלך ולרמוס את כולם. זו המציאות היום. הילד שקד שברה את המשוואה הזאת. א', שקד עשתה למען מינוי שופטים שמרנים יותר מכל שרי המשפטים שהיו לפניה. בית, היבול שלה היה מאוד עלוב. אני לא בא להעמית מזכויותיה, אבל רק מזכיר שהיא הצליחה לעשות את זה בזכות הברית עם אפי נווה, והדבר הזה נגמר בכך שפרצו לו לטלפון, ומי שעשה את זה קיבל חסינות. אלמלא לאפי נווה היה שכל להקליט את מנדלבליט ולשמור גיבויים טובים של הוואטסאפים שלו, הוא כנראה היה בכלא עד היום. המערכת המושחתת עד יסוד סיכלה את אפי נווה כי הוא סייע לשקד. לגופו של עניין, ממשיך רוטמן, שקד הצליחה כשכל הכוכבים הסתדרו בזווית מאוד מסוימת, ועדיין, את מועמדי האלפא שלה היא לא הצליחה למנות. היא ירדה 3 דרגות בשביל למנות את מי שמינתה ושילמה מחירים כבדים. לעומת זאת, כשאהרון ברק שלט בוועדה, הוא עשה בה מה שרק רצה, ובאופן הזה שינה את פני בית המשפט העליון. עכשיו אתה בא ואומר שגם אם הימין ינצח בבחירות מעתה ועד עולם, אתה רוצה שבית המשפט יישאר נחלתם של הפריבילגים. אם אתה חושב שזו מציאות בת קיימה ובריאה, אז תגיד בפה מלא, אני רוצה לשלוט בלי לנצח בבחירות. שים את זה על השולחן. תגיד שכך או כך הערכים שלך ימשיכו לשלוט. וואלה? לא לגיטימי. אני מוכן לשלם את המחיר כשאני אפסיד בבחירות. הערכים שלי לא ישלטו. ההפך? לא. שמחה רוטמן, בן 43, גדל בבני ברק במשפחה דתית לאומית. בעבר סיפר שלמד לקרוא בגיל 4, ושבגיל 8 כבר הכיר את שמות כל חברי הכנסת ושרי הממשלה. אדם שלמד איתו בבית הספר היסודי, תיאר אותו השבוע כגאון משוגע, מצטיין בלימודים אבל היפראקטיבי, ילד בעייתי שמעורב בקטטות. בתיכון למד בפנימיה בירושלים, והשקפותיו הפוליטיות התעצבו בצל פיגועי ההתאבדות הרבים של שנות ה-90. תהליך אוסלו, שעבור חלק מהאנשים מסמל איזושהי תקווה, סימל עבורי איוולת וכמעט ייאוש, אמר בריאיון לגלובס. הוא קיבל פטור מגיוס מסיבות רפואיות, והתנדב לתפקיד של משק דת. בימי ההתנתקות היה רוטמן סטודנט לתואר ראשון במשפטים, באוניברסיטת בר אילן, וגם אבא לתינוקת בת 2. הוא ואשתו החליטו להצטרף למוחים בגוש קטיף. חמי לקח אותנו עד לאן שהיה יכול, ומשם הלכנו 20 קילומטר ברגל בליל 9 באב. סיפר בעבר בריאיון לערוץ 7. לאחר שנתפסו, בני הזוג התגנבו לתוך מסעיות, וכך הגיעו לנווה דקלים. בהמשך המשלים רוטמן תואר שני במשפט ציבורי של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורת ווסטרן בשיקגו. לא היה שיעור שבו לא הייתה לו עמדה מאוד מבוססת ומאוד ימנית, אומר סטודנט שלמד איתו בתוכנית. הוא היה מאוד חכם, ערני ומשויף, והוא נהג לאתגר את המרצים בכל נושא. הוא ריתק אותי ביכולת שלו לאתגר כל דבר שנראה לי כהנחת יסוד ברורה. הייתה לנו פעם הרצאה של דפנה ברק, ארז, אז דיקנית הפקולטה ולימים שופטת עליון. הוא התווכח איתה מול כל הקורס, הייתה לו היכולת להתמודד מול הדיקנית בטיעונים שהיו כבר אז מאוד מבוססים. ב-2013 הקים יחד עם יהודה אמרני את התנועה למשילות ודמוקרטיה, אשר חרתה על דגלה ערכים כמו מימוש הכרעת הרוב, זכויות פרט והגינות שלטונית. בפועל, פעלה בעיקר כדי להטמיע בציבור אג'נדה של ריסון מערכת המשפט. בין הישגיה, עתירה שהלצה את שופטי בית המשפט העליון לפרסם את רישומי היומנים והפגישות שלהם וחשיפת דבר קיומו של מאגר יהלום שכולל חוות דעת על עורכי דין מועמדים לשיפוט. לצד זאת, הובילה התנועה קמפיינים שנויים במחלוקת כנגד משפטנים ופקידים בכירים. ב-2019 פרסמה התנועה תוכנית בת 10 צעדים לחיזוק הדמוקרטיה, לימים רכיבי היסוד במהפכה המקודמת כעת. באותה שנה שדרג רוטמן את מעמדו הציבורי עם פרסום ספרו הראשון מפלגת בגץ. בספר תיאר רוטמן את בית המשפט העליון כגוף שביצע גניבת שלטון זוחלת. לדברי רותם סלע, מול הוצאת סלע מאיר, שהוציאה את הספר, הספר מכר כמעט 20,000 עותקים, והוא אחד הספרים הכי אפקטיביים שלנו מבחינת השיח שעורר. ב-2020 ייצג רוטמן את שר המשפטים אמיר אוחנה בעתירה לבגץ שדנה בהערכת כהונתו של ממלא פרקליט המדינה דן אלדד, והוזכר כמועמד לשמש מנכ״ל משרדו. באותה שנה נבחר לרשימת 100 המשפיעים של מגזין דה מרקר. לקראת בחירות אפריל 2021 שובץ כנציג האיחוד הלאומי ברשימת הציונות הדתית ונכנס לראשונה לכנסת. רוטמן נשוי לחנה, מתרגמת במכון המחקר ממרי, ומגדל עמה 5 ילדים. בקיץ 2021, בעקבות אירועי האלימות בערים המעורבות, פרעות כלשונו, עברה המשפחה להתגורר בלוד. כעבור שנה, חזרו לביתם במאחז פני קדם. בספטמבר האחרון, כשישראל עדיין הייתה לכודה בסחרור פוליטי, הוזמן רוטמן למשרדי המכון הישראלי לדמוקרטיה. בצוות המכון קיוו כי דרך דיאלוג עמו, חרף חילוקי הדעות העמוקים, אפשר יהיה לרתום את רוטמן לשיתופי פעולה נקודתיים, למשל סביב עידוד תעסוקת חרדים או חיזוק כוחה של הכנסת. ציפייה זו נכזבה במהרה, ובכל זאת השיחה שנקצבה לשעה נמתחה ל4 שעות. לפי מקור שנכח בפגישה, רוטמן היה לעומתי לכל אורכה, והיא התפזרה בלי הסכמות. המקור לא הוציא מכלל אפשרות שרוטמן ניגש אליה מראש כשעשוע אינטלקטואלי לשיוף טיעוניו. בבחינת דע את האויב. רוטמן דוחה את התזה הזאת. לדבריו זאת רק ראיה לנכונות העקבית שלו להידבר עם יריבה. בין אם רוטמן מתעמם ובין אם לא, קשה להתעלם מהמשיכה העקבית שלו לטריטוריות אידיאולוגיות שבהן הוא אמור להתהלך כזר. למעשה, את תפיסת העולם הנוקשה שלו גיבש במידה רבה דרך למידה תקתקנית של הצד שמנגד, ולא רק באמצעות ויכוחים תיאורטיים עם טיעוניהם, אלא דרך התמקמות סבלנית בתוך המעוזים שלהם. כך עשה לפני יותר מעשור, כאשר הצטרף לאותה תוכנית תל אביב נורת'ווסטרן יוקרתית, שמכשירה משפטנים בתחום המשפט הציבורי. רוטמן מספר שקבוצת הוואטסאפ של המחזור שלו לחלוטין מגויסת כיום למחאה. כך גם כשהתמחה במשרד המשפטים אצל אורית קורן, המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה. שם גיליתי באמת מי שולט במדינה, סיפר בריאיון. רוטמן אף לקח חלק בתוכנית בתחום משפט בינלאומי של האגודה לזכויות האזרח והצלב האדום הבינלאומי. ואילו להחלטה להקים את ביתו בפני קדם, קדם עיון כפדני במפות של שלום עכשיו. חיפשנו יישוב בהקמה והם ממפים נהדר את היישובים בגוש עציון, הסביר בריאיון. כשאני נפגש עם החברים שלי משלום עכשיו, אני אומר להם שהגעתי לפה בזכותם. לדברי רוטמן, הרציונל הוא שכשאתה בא לעסוק בנושא, כדאי שתכיר אותו. כשמישהו בא וצועק משרד המשפטים שמאלנים, נורא קל להראות לו שההוא ימני, ההוא בכלל מינוי של ביבי, ולשמוט ברגע את הקרקע מתחת לטיעון שלו. אני לא טוען שהבעיה של משרד המשפטים היא שיש בה שמאלנים. הבעיה היא מעצם התפיסה שלהם שעמדתם היא הנכונה, ולכן מותר להם לכפות אותה על כולם. מה שמעניין זה למרות שהשקעת המון זמן מלמידת המערכות האלה, נראה שלא ספגת מהן כלום, שלא זזת במילימטר. להפך, הביקורת שלי הרבה יותר מחודדת, ומדוקדקת, כי אני מבחין בין עיקר לטפל ובין מראית עין לאמת. בדצמבר האחרון, חולל רוטמן שערה בהתייחסותו לתיקון לחוק האפליה שמפלגתו ביקשה לכלול בהסכמים הקואליציוניים. זאת כשהגן על זכותו של בעל מלון לסרב לארח הומואים אם הדבר מנוגד לאמונתו ופוגע ברגשותיו הדתיים. אחר כך הוא הסביר כי הוא מאמין בכוחות השוק שידאגו לכך שאפליה שרירותית נגד אנשים לא תשתלם. כלומר, אם אני בעל מפעל טקסטיל שמאלני, שמסרב לייצר חולצות סוף מסלול של גולנצ'יקים, התיקון לחוק אמור להגן עליי? מבחינתי בסדר גמור. בדיוק כמו שאתה לא מבקש מהארץ לפרסם מודעה בנוסח משפחה זה אמא ואבא. מה עמדתך בנוגע לחוק איסור טיפולי המרה? בוא נעשה על זה רעיון זוגי עם ווליד טאה, מה אתה אומר? השאלה הזאת היא שאלה נגועה, ולכן אני לא מוכן לענות עליה. אתה, אתם, העיתונאים, ארגוני הקהילה, גרמתם לסוגיה להטבית נזק עצום ברגע שהפכתם אותה לסוגיה פוליטית. הפכתם את האישי לפוליטי. במקום לחגוג שלראשונה במדינת ישראל יש יושב ראש כנסת להטב, ובתמיכת החרדים אתם יושבים ובוכים. למה? כי אתם לא בשלטון. כשהייתם בשלטון, ויושב ראש ועדת הכנסת, טאה, אמר שעל גופתו המתה תעבור חקיקה לטובת הסוטים האלה, שתקתם. אחת לכמה שנים יש מחאה עונתית נגד ממשלת ימין בסוגיה להטבית, על פי גנט קבוע מראש. איזה גנט? המחאה הגדולה האחרונה הייתה סביב התיקון לחוק הפונדקאות, שיפלה במכוון גברים יחידנים. אם הייתי מספר לך ב-2018 שהולכת לקום ממשלה עם יש עתיד, מרץ והעבודה, ממשלה שבה ניצן הורוביץ ומרב מיכאלי הם שרים, שנתמכת בידי קואליציה שיש בה ארבעה להטאבים, ללא תלות בחרדים, ועם מעט דתיים שהם סופר ליברליים, ושהממשלה הזאת לא תעביר אפילו חוק פרו להטאבי אחד, היית קורא לי משוגע ושואל מה ישנתי. אבל זה קרה, ואתם שתקתם. לא הכל זה חקיקה. השרים קידמו מדיניות פרו להטאבית במשרדיהם. גם הרחבת הטיפולים לטרנסג'נדרים עברה בממשלת ימין כשליצמן סגן שר הבריאות. לא ראיתי שהוא קיבל מגן הוקרה מארגוני הקהילה. בוא, תהיה ישר עם עצמך. או שאכפת לכם זכויות הקהילה הגאה, או שמבחינתכם זה קרדום לחפור בו, כדי להביך ולבייס ממשלות ימין. ואם זה הסיפור, אני לא לוקח חלק בתרגיל הזה. הרעיון נקטע לרגע, כשרוטמן מקבל עדכון על הפרסום בהארץ, שלפיו הנשיא הרצוג ביקש מבערב מיירה, לאפשר לנתניהו לעסוק ברפורמה, חרף ניגוד העניינים שלו. איזה הזיה הוא מגיב? נשיא המדינה עושה שדלנות עבור ראש הממשלה אצל היועצת המשפטית. זה אירוע של רפובליקת בננו. מבחינת רוטמן, האירוע הזה הוא רק עוד הוכחה לכך שהיועצת צריכה ללכת. אפשר להסכים על זה שיועץ משפטי לממשלה אמור לקדם את מדיניות הממשלה, ואם זה לא מתאים לו הוא צריך להתפטר. יופי. אלא אם הוא חושב שמדיניות הממשלה לא חוקית, או שנפלו פגמים באופן שבו היא מממשת אותה. ורמטכ"ל שחושב שמדיניות הממשלה בניהול הצבא לא בסדר יכול לעשות הפיכה צבאית, ומפכ"ל שלא מסכים עם מדיניות הקואליציה יכול לשלוח את חבריה לכלא, נכון? לא. אם אתה לא יכול לחיות עם המדיניות של הממשלה הנבחרת, אתה הולך הביתה. אתה לא משתמש בכוח השלטוני שלך כדי לחסום אותה. לאחרונה פורסם שהממשלה תכריז שדיון של בערב מיירה בנבצרות של נתניהו כמוהו כהפיכה. זה ברור לחלוטין שהכרזת נבצרות היא הפיכה. אז אם בערב מיירה דנה בנבצרות, מה משמעות המהלך הזה? מי היא שתדון בנבצרות? מי היא שתקבע אם נבצר ממנו להיות ראש ממשלה? אולי אני אקבע? אולי אתה? מה תפקידה? איך זה שהשאלות הביקורתיות הבסיסיות לא נשאלות כשמדובר במשפטנים? אני לא מצליח להבין איך היועצת היא בכלל דמות רלוונטית לשאלה אם נבצר מראש הממשלה מלכהן. בתור מה היא יכולה לבוא לראש הממשלה שנהנה מאמון הכנסת ולהדיח אותו? אולי מועצת החלב תכריז על נבצרות? אני באמת ובתמים מנסה להבין מה נתרק לאנשים במוח שהשאלה הזאת בכלל רלוונטית עבורם. מה נתרק לאנשים במוח? החוק הסביר מה קורה במצב של נבצרות, אבל לא קבע במפורש מי מוסמך להוציא לנבצרות. המחוקק יצר פה בעיה. באו שופטי עליון ופטרו אותה. אם החוק לא הגדיר, אז למה שיושב ראש ועדת חוקה לא יחליט על נבצרות? למה שהמזכירה של ועדת חוקה לא תחליט? נראה לך סביר שזאת תהיה סמכות של פקיד? כשהחוק לא מגדיר, הממשלה היא בעלת הסמכות. האם הרחקת לכת עם האמירה שמנדלבליט צריך לשבת בכלא בעקבות הרעיון בעובדה. אפשר היה לעבור על הרעיון הזה על פי יחס של עבירות לדקה, שיבוש הליכי משפט, שיבוש חקירה, הסתה, המרדה, מה שלא תרצה. האדם שעמד בראש התביעה הפלילית הוא כל כולו עבירה פלילית. עבורי זה באמת הלם. וכל זה עוד לפני שנגענו באמירה שלו שאם הרפורמה תתקדם יישפך דם ברחובות. הוא הזהיר משפיכות דמים, לא קרא לשפיכות דמים. נכון, כי אם הייתי אומר לפני ההתנתקות שאם שרון ימשיך יישפך דם ברחובות, הטיעון הזה היה נורא משכנע את השופט, די נו, תפסיקו. בענייני מנדלבליט וכלייתו אתה לפחות עקבי. אמרת שהוא צריך לשבת בכלא גם על הגשת כתבי האישום בתיק 2000 ותיק 4000. אני חושב שהוא עבר המון עבירות פליליות בתקופת כהונתו, ברמה שאין לזה אח ורע. הוא כמובן קיבל חסינות מלאה, כי הוא הלך על הראש של נתניהו. כל זמן שהוא לא עשה את זה, הקריאות לחקור אותו, להדיח אותו, ההפגנות מול הבית שלו, היו במלוא הקיטור. בשנייה שהוא הצטרף לצד המנצח בתקשורת, כל מי שטען נגדו משהו סווג כמסית. זה אירוע פשוט. אני מתרשם שאתה מזלזל בתיקי נתניהו. כן. מבחינתך אין בעיה שזוג נתניהו יקבלו טובות הנאה ממילצ'ן בשיטתיות ובסכומי עתק, ואז שנתניהו ילך לקדם אצל שר האוצר חקיקה בעניין מיסוי שתטיב עם מילצ'ן. אתה שואל אותי, אם כל מה שפורסם ביחס לתיקי נתניהו היה מתברר כאמת, האם זה היה מטריד אותי? איכשהו, כל נתון שהופץ, ובדקתי, התברר כשגוי. כשהתחילו הדיונים בתיק 1000, כבר הייתי עסוק בדברים אחרים. חזרתי לרעיונים קודמים שלך. לפני שהציונות הדתית הייתה מולחמת לליכוד בהסכמים קואליציוניים, היית מוכן להגיד שאולי בתיק 1000 יש ממש. הפרטים נשארו אותם פרטים. נתניהו ביקש, שוב ושוב, סיגרים יקרים, שרה דרשה תכשיט בעשרות אלפי שקלים, היה זרם של שמפניות. הם קיבלו טובות הנאה במאות אלפי שקלים, מאות רבות. למה היום אתה לא מסוגל להגיד שזה לא בסדר? אם הייתי קורא רק את כתב האישום, ללא טענות הגנה, אז נשמע שאולי יש שם קייס. אבל מאז קרו דברים. הרבה מהדברים שנטענו כבר הופרכו. תיק 4000 ותיק 2000 הם בדיחה עצובה. עברתי על כל הטענות לסיקור אוהד ולא התרשמתי. יותר נכון, התרשמתי להפך. כלומר, אין בעיה שנתניהו יסתיר חברות ארוכת שנים עם אלוביץ', יצא מגדרו כדי לתת לו סיוע ששווה מאות מיליונים בניגוד לעמדת אנשי המקצוע, ואז ידרוש סיקור אוהד באתר שלו. אתה באמת חושב שהכל קשר? כשהייתי בתנועה למשילות, עניין אותי לעסוק בתיקי נתניהו. מאז עברו שנתיים וחצי. שאלת, אז עניתי, שכל מה שבדקתי בזמנו, מצאתי שערויה שקרית על גבול הפשע. מדגם, ככה יצא. היום אין לי זמן לזה. דעתי לא רלוונטית יותר מדעתם של אחרים, אז בוא נעבור הלאה. מה לגבי הסיכוי הלא לגמרי מופרך, שנתניהו משתמש בך כאידיוט שימושי כדי להגביר את מנוף הלחץ לעסקת טיעון, וברגע שזה יקרה, הוא יחדול את הכל? אני לא חושב שזה הסיפור ולא אכפת לי. ומה לגבי דרי? דעתך נוחה מזה שאדם שהורשע בפלילים שוב ושוב יכהן כשר? דעתי נוחה מזה שאדם שהכנסת הביע בו אמון יכהן בתפקיד, בין אם זה אריה דרי ובין זה נלסון מנדלה. אני לא יודע אם מדובר באדם שבאמת פשע ומערכת המשפט עשתה איתו צדק, או שמדובר באדם שנכלא בשל עמדותיו. דרי הוא אדם שנכלא בשל עמדותיו? באמת? זו כבר קונספירציה הזויה. אני לא טוען שדרי נכלא בשל עמדותיו. אני אומר שכאשר אני מחוקק חוק, אני פועל מאחורי מסך בערות. כלומר, אני לא יודע אם מדובר בפושע או בגיבור, ולכן אני לא רוצה ליצור מצב שבו אני מונע מאדם שיושב בכלא, שאולי הוא מנהיג דגול, להיבחר. חמישי שעבר, בשעת הערב. הטויוטה הכסופה שרוטמן מזדחלת מירושלים לכפר אדומים, למפגש עם תלמידי מכינת עין פרט. מנחה האירוע מבקש ממנו שיפרוס את עיקרי משנתו ב-20 דקות, ואחר כך יאפשר זמן לשאלות. רוטמן משיב ש-20 דקות הן יותר מדי, אבל נסחף לנאום באורך כפול. וזהו, זה מה שמוכרים לכם כקץ הדמוקרטיה, הוא מסכם. רוטמן, מהיר תפיסה כשם שהוקצה רוח, משיב לחניכי המכינה באותו אופן שבו הוא משיב לעיתונאי הארץ. משלים עבורם את השאלה, לפני שנשאלה, דוחק בהם להגיע לנקודה, מחלץ ומבליט מרכיבים שהוא מזהה כסתירות פנימיות בדבריהם. לקראת סיום, מבקש את רשות הדיבור אחד המחנכים הוותיקים במדרשה. גבר חובש כיפה, שמזדהה כמי שגידל דורות של מכיניסטים מכל קצות הקשת הפוליטית, אשר מפציר ברוטמן, כמעט מתחנן, שלא ינסה להכניע את הצד השני, אלא יפסע בנתיב של פשרה. המילים אינן נבובות, וניכר שנאמרות מדם ליבו. אל תהיה צודק, הוא מבקש מרוטמן, תהיה חכם, הוא מצטט מתוך שיר של יהודה עמיחי. מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. באולם מסתררת דממה מתוחה. תלמידי המכינה רגישים לענייני הקרע בעם, אבל רוטמן לא נותן לסנטימנט הזה לבלבל אותו. אתה מבקש ממני דבר נורא והיום, הוא פונה למחנך. אתה מבקש ממני להיות המבוגר הלא אחרי, להיכנע לאלו שקוראים לאלימות, לסחטנות ולשקרים של תומכי ה-BDS, ולירוק בפרצופם של אלו שהצביעו לי. אתה קורא לי לעשות את זה לטובת חיבור עם אלו שרוצים לראות בי. האירוע מתפזר, ובין אנשי הסגל שמלווים את רוטמן למכונית, יש נוספים שמנסים לשכנע אותו להוריד קצת את הרגל מדוושת הגז. אבל רוטמן בשלו. אתם רוצים שישפטו אותי בתור אדם שהייתה לו הזדמנות להציל את ישראל מדיקטטורה האכזרית של 30 שנה, והוא ויתר עליה. אתם רוצים שאני אעדיף את הפחד שלכם על פני הפחד שלי. רוטמן יכול היה להמשיך בוויכוח הזה לנצח. אך לבסוף, נענה לתכנוני הסבת שלו ונכנס לרכב. לא התרגזתי על השאלות של המכיניסטים, רק קצת על המחנכים, הבהיר. הם אנשים טובים, אבל מאמינים בטעות שעם טשטוש אפשר להגיע לתוצאות. אני מבין שהסגנון שלי עלול לאיים, אבל אני קצת ג'בוטינסקאי בהקשר הזה, המשיך. הוא זה שאמר, לחש מנומס לא יגיע למוח. רק צעקה גדולה תשבור את הדממה. למרות זאת, את הטענות על הדורסנות שבה הוא מנהל את הדיונים בוועדת חוקה, הוא הודף. לתחושתו, הוא דווקא נוהג באיפוק. וזה באמת קשה לי לשמור על פסון ולהיות רגוע, בוודאי בנושאים כאלה שבהם אני מאוד נלהב. זה לא רק הסגנון, אלא המהירות. אתם דוהרים תוך 3 חודשים לשינוי משטרי כולל, מבלי שמתקיים בו דיון ציבורי ממשי. תקשיב, אין סוגיה שנתחנה יותר משינוי מערכת המשפט. על כנפי מי נכנסתי לכנסת? מה הטיקט שלי? ומה הטיקט של יריב לוין, שהיה פה לפניי? אם מאשימים אותי בכך שאני באמת מקדם את מה שהבטחתי בבחירות, אז אני מודה באשמה ומבקש את רחמי בית המשפט. אבל בית המשפט שאני אבחר, הוא צוחק. אחרי שהחוקים עברו במליאה השבוע, הצטלמת עם וויסקי וסושי, כשמסביב המדינה בוערת, לא קצת טעם רע. מה שאתה שואל אותי בעצם זה אם כאשר ביום הבחירות במטה הליכוד חגגו, היה בזה טעם רע. יום שני בערב היה חגיגי, כמו הניצחון בבחירות, כמו הקמת הממשלה. עבור הרבה מאוד אנשים זה היה יום חג. מה יש לך בכל זאת להגיד לאנשים שמרגישים שהמקום הזה משתנה לנגד עיניהם, שבטוחים שהמדינה נשמטת להם מבעד לאצבעות? תקשיב, אני מניח שכבר קלטת אותי. אני לא טיפוס מאוד סנטימנטלי. זה לא הסגנון שלי. אבל את הכאב אני מבין. באמת מבין. הרגשתי אותו ממש לא מזמן, ולכן אני זוכר אותו. אבל כשאני והציבור שלי הרגשנו שהמדינה ברחה לנו, המשכנו להיות מעורבים, המשכנו להיות שותפים, המשכנו להתנדב, ובסופו של דבר, השתקמנו. אני מקווה שגם אתם תשתקמו. לא רואה בעיניים, מאת הילו גלזר, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.